שוב שלום, שוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של דובי פולק. אני חושב שאני אשים בצד את הקטע של מדבר אל הקיר, או ממשיך לדבר אל הקיר, או כבר לא מדבר אל הקיר. בסופו של דבר המספרים, מה שנקרא, אומרים את שלהם ועושים את שלהם, ואני כבר לא ממש מדבר אל הקיר, אז כרגע זה הפודקאסט שלי, ואנחנו כבר בפרק מספר 14. ולפני שאני אמשיך, כרגיל, קרדיט ל-Silent Regression, להקת הבית שלנו, והפעם גם יהיה חידוש, בסוף הפרק הזה אני אשדר שיר שלם שלהם, שיר שנקרא לייט, יש למה לחכות. האורח שלי היום, אני מכיר אותו פחות או יותר 16-17 שנה, אנחנו לא חברים, לא מכירים קרובים, אבל נתקלנו זה בזה, אנחנו נדבר על זה בשיחה עצמה. קוראים לו ארז שץ, הוא מתכנת, הוא מתגרר מבחירה בבית שמש בשבע השנים האחרונות, הוא רווק פלוס שתי חתולות, הוא במקור מרחובות וקריית אונו, ובשלב מסוים הוא התחיל לנדוד ברחבי הארץ, וכאמור עכשיו הוא בבית שמש. הוא מתבונן בעולם מהצד כהגדרתו כבר 45 שנה, חובב מוזיקה, ספורט, היסטוריה, שפה ותרבות. כפי שהוא מציג את עצמו, הוא הצליח לא להסכים עם אף פילוסוף שקרה, פרט לשפינוזה, אבל ייתכן שטרם הבין אותו עד הסוף. הוא ישראלי ויהודי מלידה, הומניס ואגנוסט מבחירה. ארז מגיש את הפודקאסט משדרשת, פודקאסט שבו הוא הראה אחותי, שזאת הייתה ההתנסות הראשונה שלי בפודקאסטים, ומאז פחות או יותר החיידק התחיל לחלחל בי. משדרשת יוצא אחת לכמה שיוצא, כפי שארז אומר, וזה פודקאסט שמנסה לתת זווית הסתכלות שונה על הכל, ככל שהוא מספיק לעשות את זה. יחד עם יוני לברי, השותף שלו, הוא מגיש את הפודקאסט השבועי, כושר הוט דוג שעוסק בבייסבול, כן כן, שני ישראלים שעוסקים בבייסבול. בנוסף ארז גם עורך וכותב על ספורט באתר הופס co.il של מנחם לס, עוד שם שנתקלתי בו ועבדתי איתו בעבר הרחוק ואפילו ערכתי ספרים שלו. אז בואו נדבר עם ארז. שלום ארז, מה שלומך?
בינתיים בסדר.
אוקיי, אני לא כזה נושך, קודם כל אני אגיד ככה, אנחנו מכירים, בריפלי, נתקלנו אחד בשני לפני משהו כמו, נדמה לי 15 שנה פלוס מינוס, אתה עסקת במקצוע אחר לגמרי, כן. אני עסקתי בדברים דומים, ניסיתי לשווק איזשהו מגזין שאני ערכתי והפקתי, מגזין פרינט, שאנשים יבינו, כן. זה לא ששיווקת אתר אינטרנט, ואתה עסקת בניהול חברה או קבוצות של טלמרקטינג, שם הכרנו קצת, ואיכשהו נשמר הקשר, אני לא זוכר איך ומה, אבל כנראה שנתקלנו מחדש שוב בטוויטר, אלא מה, כמו שהעולם עובד היום. אז, ואיכשהו מצאנו שפה משותפת, ולפני כמעט שנה, אולי, לא, חצי שנה, אני לא זוכר כבר כמה,
בין שנה לחצי שנה.
משהו כזה. אתה הצעת לי להתארח בפודקאסט האישי שלך, נקרא לזה ככה, משדרשת, זה עולם שלא הכרתי, ידעתי שהוא קיים, אבל אחרי שאתה ערכת אותי לשיחה שעיקרה היה עיתונות, כמובן שזה המיליה שלי וזה הפורטה שלי ועל זה אני מדבר הרבה, כל אחד עם מה שנקרא מהכפר שהוא הגיע ממנו, אז קצת הדלקת אותי על העניין, קצת נכנסתי לעניינים, ובעיקר התחלתי להקשיב לפודקאסטים אמריקאים, בעיקר סביב הספורט, כבר דיברתי על זה וכתבתי לא מעט, בעיקר הפרויקטים של ביל סימונס ברינגר, והוא בעיניי, הדוגמה המעניינת, לא נרחיב על זה יותר מדי, כי הוא באמת בא בכל הצניעות, כמוני או כמו הדור היותר ותיק מפרינט, ואחר כך היה בטלוויזיה, ESPN וכו', ואחרי שלא מצא את מקומו מהסיבות שלו במיינסטרים, הוא בעצם המציא את עצמו והמציא גוף שבסופו של דבר נקנה במיליונים על ידי ספוטיפיי, והם שותפים עם חברות מדיה עצומות והם עושים המון כסף, אבל זה גם נהיה סוג של לא רק הפודקאסט של PS, של ביל סימונס, אלא רינגר שיש בו בפוטבול ובייסבול ו-NBA וקולנוע ומוזיקה, הכל. וזה מרתק בצורה בלתי רגילה. ושם גם, בהמשך לשיחה שהייתה בינינו על פודקאסטים, אני לא חושב שזה הוקלט אז, הבנתי שכל המגבלות האלה של רדיו, של טלוויזיה, של ספוטים, של שעת התחלה, שעת סוף, של פרסומות שצריכות להיכנס, של מהדורת חדשות שפתאום קוטעת אותך, של החלטות של מנהלים, נקרא לזה, של מפיקים, של בעלי הבית, של מולים, כל זה לא קיים, זה עולם, לא רוצה להגיד אנרכיסטי, אבל עולם חדש. אז קודם כל תודה שהכנסת אותי לעולם ההוא, זה היה מרתק, היום אנחנו במקום קצת אחר מבחינת ציוד, אני לפחות, אז סתם דיברתי בטלפון של בזק, כן, נו, טוב. זה אגב, איכות לא רעה בכלל. והיום אני שמח לארח אותך, ואני גם אגיד שאני שומר לך תודות על זה שאתה עזרת לי מאוד בלהבין איך עושים פודקאסט ואיזה ציוד צריך, או איזה ציוד כדאי שיהיה, וקצת כל מיני סודות קטנים על איך זה עובד. בהמשך נדבר אולי גם איך מקדמים את זה, ומה המשמעות של רייטינג, איך סופרים את ההזנות, אם בכלל אפשר לספור ההזנות.
כן.
או איזה דיבייט שלא נגמר. אז קודם כל תודה שהגעת, אני שמח.
בשמחה.
אוקיי, אז פודקאסטים, בוא תגיד לי, אתה עושה את המשדרשת, אבל גם יש לך את הקושר הוט דוג, יחד עם יוני, תזכיר לי.
יוני לברי, כן.
יוני לברי, שותף שלך, ושם אתה עוסק בבייסבול, אבל גם אתה בכלל מתעסק במוזיקה, אתה מדבר על מוזיקה, אתה מדבר על פילוסופיות, או תורות, או היסטוריה, כל הדברים שאתה מתעניין בהם. איך החיים לצד פודקאסט, ובמה אתה מוצא בזה שלא היה שם קודם? תספר לי.
קודם כל, זה מסוג הדברים שאני אומר, אותי אף אחד לא היה לוקח. הפודקאסט, אם אני צריך להגדיר אותו במשפט אחד, זה רדיו, אבל אם עד היום רדיו היה במוד של פוש, היום הוא במוד של פול. פעם אני הייתי, בשביל לשמוע תוכנית, אני הייתי צריך להתייצב מול מקלט הרדיו בשעה ובזמן, עד היום. אני רוצה לשמוע את דורי בן זאב, שאני אוהב אותו כבר 40 שנה, אני חייב להתייצב ליד הרדיו כשהוא משדר. פספסתי, אז נכון, יש באינטרנט וכזה, אבל פספסתי הלך. פודקאסט, אני יכול להוריד, אני יכול לשמוע מתי שאני רוצה, כלומר, הצורך שלי כמאזין, לעמוד לצד המקלט בזמן ובמקום ושקט בבית, ואם הכלב מתחיל לנבוח או השכן דופק בדלת, אני יכול לעצור, וזה נותן חופש מבחינת המאזין, אבל יותר מזה, מה שאתה אמרת, האנרכיה זה הכוח הענק. פעם אתה היית צריך בשביל לשים תוכנית ברדיו, שלא מדבר על סדרה, שלא לדבר על תוכנית שבועית, יומית, כל דבר, אתה היית צריך לעבור שומרי סף על שומרי סף, בטח בישראל, אם שהיה לנו כל ישראל וגם
בצה. והסיכוי שלך היה אחד למיליון, כי בדרך כלל מי שלא היה מקורב ומחובר, לא היה
לגמרי.
שאלו אותי, אגב, בהערת אגב, שאלו אותי, יש לך קול רדיופוני ויש לך נוכחות, סליחה ככה, אני קצת אלטף לי את האגו. בסדר, אוקיי, אני עדיין צריך להתרגל לקול שלי, למרות שזה הולך ומתייצב לי, האימג' הזה. למה לא היית, איך זה שאתה לא משדר ברדיו, איך זה שלא היה לך תוכניות, איך זה שאתה לא במדיה הזאת. אז אמרתי, קודם כל, אף אחד לא הציע לי, נתחיל בזה. ודבר שני, גם אם הייתי מנסה, לא מדבר על היום, שאני כבר, באמת, כבר זקן לדברים האלה, והעולם שייך לדורות אחרים. אם אתה הולך במסלול מסוים, ובמסלול שלי זה היה עיתונות כתובה, ואחר כך העיתונות הכתובה שברה לאינטרנט, אבל עדיין היא הייתה עיתונות כתובה, היא עדיין כתובה, אני לא מפיק וידאו, אני לא עושה סאונד עד עכשיו. אז זה לא יכול היה לקרות, גם אם הייתי נורא נורא רוצה, מגיש מועמדות, טוב, גלי צהל זה לילדים, אבל מגיש מועמדות לצורך העניין לתאגיד, או לתחנות רדיו אזוריות והכל, אם אתה לא בא עם איזה פרובוקציה כספית ועינון, או כאלה דברים, או מחובר לבעלי הבית, no way, אין שום סיכוי שזה יקרה.
ואני אומר, ואתה, שבינינו, שוב,
אני מכיר שאת אנשים,
מכיר ויותר אנשים מהתקשורת ובכלל, מה יעשה עם הארץ כמוני, שיש לו קול, שיש לו רצון, שיש לו דברים, אבל איך אני מגיע בכלל למצב שבו אני, ואפילו אתה יודע מה לפני זה, נגיד ואני מצליח למצוא את אוזנו של מפיק ברדיו, אני לא יודע מה, באזור.
אני אתן לך רדיו קול חי אם אתה רוצה.
כן, הוא אומר לי אין שום בעיה, תרים לי פיילוט. עכשיו, בשביל להרים את הפיילוט הזה אני צריך ללכת, לזכור אולפנים, ולהביא דברים, ולהציג לו מוצרים. כל הרעיון הוא שאני עכשיו, בזמן שאנחנו, העלות של ההשקעה, בוא נאמר ככה, של מה שאנחנו כרגע עושים ברבע שעה האחרונה, לדעתי היא לא אפס, כן? חשמל ואינטרנט וכל הדברים האלה, אבל בגדול, תחשוב אם היית צריך לעשות את זה עכשיו ברדיו על חשבונך.
אין פה שאלה בכלל, אני אגיד לך יותר מזה, כשהתחלתי לבדוק מה קורה בזה, יכולתי לעשות את כל העסק הזה דרך טלפון עם אוזניות,
נכון.
או עם הרמקול של המחשב והמיקרופון של המחשב, של הלפטופ.
ויש אנשים שעושים את זה, וזה, ויש להם קהל, זה הקטע המדהים.
אני משוכנע שיש אנשים שלא השקיעו שקל ועושים את זה באייפון שלהם, כי זה תמיד איכשהו אייפון, זה אף פעם לא יגידו אנדרואיד, אבל ויש להם קהל עצום שלא אתה ולא אני ביחד, בכפולות שאני לא יודע כמה ששנינו ביחד, לא נגיע לפרומיל מזה. זה ברור לי, אני רק אומר, גם אם אתה אומר, בוא נעשה את זה מקצועי, אז אמרו לי, יש ציוד הקלטה ב-10,000 שקל, וציוד הקלטה ב-200 שקל, אז אמרתי, טוב, אז אני לא אלך על הכי זול, כי אני לא כדי כך מסכן, אבל ב-1,500 שקל רכשתי ציוד שגם יישמע טוב וגם יחזיק מעמד יותר מיומיים, וכל השאר, אוקיי, אז שטח יחסון, שזה גם כן לא סיפור גדול, מה, 100-150 דולר בשנה, זום מקצועי, אלה פחות או יותר הדברים שאני משלם עליהם. כל השאר זה הזמן שלי. עכשיו, אני בסטטוס בחיים שהזמן הוא... הזמן שאני עושה את זה הוא זמן האיכות שלי. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני עובד בחינם. ואני חושב שלהרבה מאוד פודקסטרים או אנשים שעוסקים בתחום הזה, לא מדבר כרגע על אמריקה שאנשים אמרו להתפרנס מזה, אבל זה זמן האיכות מבחינתי הוא נהדר. זאת אומרת, מה הייתי כבר עושה? הייתי בוהה, סליחה, עוד נדבר על זה במשחק בייסבול עכשיו. אני גם אעשה את זה. אז אתה כבר ותיק בעניין ויש לך כמה ערוצים. זה באמת, קודם כל זה תובני, אני יכול להעיד על עצמי. נכון שאני עדיין בהתלהבות, ההתחלה ועושה כל יום, כמעט כל יומיים, זה לא יימשך ככה, אבל אתה עובד משרה מלאה, אתה מתכנת, אתה מחויב למקום עבודה שלך, לחיים הרגילים. איך עומדים בזה?
קודם כל, אני לא יכול להעיד על אנשים אחרים, אני לא נשוי.
עליך, אתה.
אני אומר, אני לא נשוי.
כן.
יש שתי, ואגב, אני באמת משדרשת נפגע כתוצאה מהעניין, הוא היה פודקאסט שבועי, ולאחרונה הוא הפך להיות פודקאסט פעם ב3-4 שבועות.
כמו שאתה הגדרת את זה, כשיוצא.
כשיוצא. מאחר באמת, וזה מעניין שאני בטוח שאפשר לעשות את זה יותר ברצינות, העניין הוא שבאמת זה חייב לבוא מהפן. אלא אם כן, זה לא הביזנס שלי וזה לא הביזנס, שום דבר שאני עושה הוא לא הביזנס שלי, זה רק הפן. ואתה אומר, אם זה פן, אז אתה משקיע בדברים האלה. יש כאלה שאתה יודע, כיף להם לשחק כדורגל בצהריים, אז הם משקיעים והם יצאו מהעבודה מוקדם וילכו ויעשו הכל, וגם בגיל 50. זה חייב לבוא מהפן.
אתה אומר את זה כאילו שזה הרבה, 50, אני כבר לא זוכר מתי הייתי. כן, אבל אתה
סופר. למאזיננו, לכל הגילאים.
זה בסדר.
אני גם בגיל 30 לא שיחקתי כדורגל, אבל אני מכיר אנשים שעד...
לא כדורגל, אבל כדורסל, אבל אני גם עושה ספורט אחר כל הזמן.
בדיוק, אבל זה חייב לבוא בקטע של הפן.
אגב, הקטע של לעשות ספורט, אפרופו ממה שהתחלנו לדבר, הפודקאסטים זה פתרון קלאסי, כי הרי מה אנחנו עושים? אני הולך, רץ, לא משנה, אבל המוזיקה תמיד נמצאת שם, זאת אומרת, אתה עושה את זה עם אוזניות, אם זה בחדר כושר ואם זה בחוץ, כמו שאני עושה בשנים האחרונות, ואפילו במשקולות, איפה שזה לא יהיה, כל דבר שאתה עושה, והמוזיקה פשוט חוזרת על עצמה, נכון? אני לא פריק כמוך, גם על זה נדבר, אבל המוזיקה שאני אוהב, אני מרגיש שהפלייליסטים האלה, ככל שהספוטיפיי מנסה לרצות אותי ולגוון לי וזה, בסוף שמעתי את זה שלשום, שמעתי את זה לפני שעה, וזה לפעמים חוזר תוך כדי אותה שעה של הפעילות, זה חוזר פעמיים אותו שיר, והפודקאסט פתאום מצא את עצמי שאני לא רוצה לגמור את האימון, כי סימונס ממשיך לדבר מעל שעה, שעה וחצי, שעתיים, ואני רוצה לגמור לשמוע את זה, זה מעניין, זה מרתק. עכשיו, שמעתי, ואני שוב אשבית פה בקטנה, ממישהי שסיפרה איך היא התמכרה, שהתחילה לשמוע את הפרק ושכחה לרדת בתחנת האוטובוס וירדה שתי תחנות אחרי, ועדיין המשיכה לשמוע והגיעה הביתה, ורק אז זה נגמר, והיא הצטערה שזה היה קצר מדי, כן, נדבר איתך על שעה וחצי.
וואו.
כן, אוקיי.
קודם כל זה, איך אומרים, אם אנשים, אם בן אדם נשאר באוטו את העוד 5 דקות
באוטובוס, זה יותר עוד.
באוטו, באוטובוס, אז אתה יודע שעשית את זה.
משהו טוב.
גם, אגב, אחד הדברים בפודקאסטים, אני שנייה אגיד, יש אחד שיש בחור שקוראים לו דן קרלינג, יש לו פודקאסט על, שמשדרשת בנוי על הקונספט של הפודקאסט שלו, אבל יש לו גם פודקאסט על היסטוריה.
אוקיי.
והיום זה, כל פרק של הפודקאסט שלו זה 5 שעות. הוא אמר שהיה לו, הוא ניסה לדחוף את הכל בשלושת רבע שעה, ואנשים אמרו לו, עדן, אנחנו יודעים ללחוץ על פאוז.
או, זה מחזיר אותנו למשפט הראשון.
כן.
זה on demand, זאת אומרת, אנחנו יכולים להתחיל, להפסיק, הוא זוכר איפה היינו. כן. וזה נורא נורא פשוט, אתה יכול להמשיך מהנקודה שהפסקת, או אפילו לחזור רבע שעה בשביל להיכנס חזרה לעניינים. זה כל כך, זה כל כך זמין וגמיש. אגב, זה מביך אותי שאני עכשיו מדבר על משהו שהעולם יודע כבר כמה שנים טובות.
העולם כל הזמן מגלה. העולם כל הזמן מגלה.
אני מדבר על מה שאני מגלה כלפי העולם. זה קצת מביך אותי, כי אני אמור לדעת, אני אמור הייתי להיות יותר מעודכן.
אני חושב שזה בא, יש שלושה, אני מגדיר את זה, יש שלושה סוגים של, יש ארבעה, אבל אני לא סופר את אלה שהחליטו לעשות ביזנס, זה שיהיו בריאים. יש שלושה סוגים של פודקסטרים. אחד מהם זה באמת אנשים שיש להם איזשהו פאשן לנושא. לדוגמה, יש לי, אני נורא, אני החלטתי שאני רוצה לקחת את הבייסבול ולעשות פודקאסט ולנסות להפיץ את הבשורה. אז יש לי פאשן לנושא הזה, אני אוהב.
תבורך.
תודה, תודה, אני משתדלים מאוד. יש לי, אני מת על, אני יודע מה, ציור רחוב, אני אוהב, זה אנשים שיש להם איזשהו פאשן, וזה מדיום נהדר לדברים האלה, מדברים אל הנישה ומחוץ לנישה, אני אומר, אם יש לך פאשן לנושא, פודקאסט תפור בשבילך.
כן.
הדבר השני זה אנשים שיש להם, אני קורא לזה צורך בערוץ, אני אפילו מגדיר אותך כאדם שיש לו בו, יש לו קול, היית בעיתונות, ויש לך, בסופו של דבר יש לך צורך בערוץ.
אני רק, אני רק אגיד פה, אני שוב בהערה מוסגרת, אני משתדל לא להיכנס לדברי המרואיינים, אבל זו שיחה פתוחה, אז אנחנו נעשה back and forth. אני חושב שיש לי היום קול, אני מחוץ לעיתונות ממוסדת כבר 22 שנה, ופלוס מינוס, נניח 20 שנה לצורך העניין. והיום נדמה לי, שוב, במלוא הצניעות, ואני לא משפיע על יותר מדי אנשים, אבל אני חושב שהקול שלי היום הרבה יותר מאובחן, חד וחד משמעי בעיניי, וצבוע, נקרא לזה ככה, בלי יותר מדי מחויבויות והתנצלויות, ומי משלם לי את השכר, כי אף אחד לא משלם לי את השכר הזה. אז היום, דווקא בעידן הזה, כשאני לא בתוך איזשהו סד של תקשורת ממוסדת, יש לי הרבה יותר כל מה שהיה לי בכל השנים, שהייתי בא למערכת בשעות הבוקר וחוזר בצהריים, ובא שוב בערב וחוזר לפנות בוקר וכן הלאה. אז רק להדגיש את ההבדל בין הזמנים של מה שהיה למה שעכשיו.
נכון. בסוג השלישי אני הייתי אומר, זה איזשהו, זה משהו שאולי הוא באמצע. אני הייתי קורא לזה אנשים, אתה יודע, אומן, אומן יש לו צורך לבטא את עצמו.
כן.
אם אתה צייר, אז אתה מצייר. אם אתה מוזיקאי, אתה מנגן מוזיקה. אתה לא יכול למנוע את זה. ויש אנשים שהאומנות, או האומנות שלהם, היא הרעיון הזה של אומנות השיחה, אומנות הרעיון, או אני אמרתי, אני הדבר הכי שאני יודע לעשות זה לדבר על נושא במשך שעה. זה האומנות שלי. אז זה, מבחינתי, פודקאסט, הוא דרך לבטא את האומנות שלי. Mm-hmm. וזה לא משנה אם אני עושה את זה ברעיון, בשיחה, באימייל, סולו, בצמד, או בכל דבר אחר. Mm-hmm. זה משהו, וזה שוב, זה מתחבר לרעיון הזה. אם יש לך, והיופי פה הוא שאני באמת לא חייב שום דבר לאף אחד.
כן, אבל אתה רוצה שהמאזינים יבואו גם לפרק הבא. זאת אומרת, אתה כן חייב במידה כן. מסוימת להמשיך להיות מעניין ורלוונטי, כי אני מרגיש את זה על עצמי, זאת אומרת, אני לא, נכון שעכשיו אני רץ קדימה עם כמות הקלטות מטורפת והמון המון שעות של עריכה, וכן אני לומד את התחום והוא חדש לי, וגם נוצר מצב בגלל כל מיני קורונה בעניינים, וזה שאף אחד לא נוסע לחול, וגם אני תקוע פה, אז יש לי המון זמן להתעסק עם זה, זאת אומרת, הוא לא על בעל חשבון שום דבר אחר, אבל אתה לא יכול, אתה יודע, סתם למלמל דברים חסרי פשר, פרק אחרי פרק, ולצפות לא. שמישהו יגיע גם אחר כך. זאת אומרת, אתה כן חייב במידה מסוימת, נקרא לזה, לעוקבים שלך, למאזינים.
נכון, בשביל זה עוד דבר שפעם לא היה, יש לך את הפידבק לופ שהיום הוא מיידי. היום אנשים יכולים, אתה בעצמך אמרת פעמיים כבר, מישהי אמרה לי, מישהו אמר
כן.
לי.
כן.
תחשוב, לפני 20 שנה, אפילו כשבעיתון, כן. מכתבים למערכת,
כן.
מה, הרי מי היה יודע שאתה, עוצר אותך ברחוב מישהו, הוא יודע שאתה העורך של הכתבה, או הכותב של הכתבה שהצבנה אותו, שמחה אותו? היום, ב- מהרגע שאתה באוויר, מהרגע שהפרק או הפודקאסט או כל דבר באוויר, כולם יכולים, יש כמובן אימיילים, אבל גם טוויטר ופייסבוק.
זה הרבה יותר מיידי ומהיר, והוא גם דיאלוגי, הוא לא חד כיווני.
בדיוק, אז זה שוב פעם העניין הזה שהשיחה הופכת להיות, כי פעם היית צריך לשלוח מכתב למערכת, הוא היה צריך לעבור את שומרי הסף וזה, היום שוב הפול הפך לפוש. אני רוצה להביא את דעתי עליך, אני לא צריך שאתה תועיל בטובך, אלא אני כבר בא ושם, יש כאלה שיש להם קומנטס או טוקבקים, כמו שיש כאלה שהם בטוויטר מיד באים, לא קשה להשיג, לא קשה לפרסם, זה נותן לך את הבמה, זה נותן לך כמובן את הפידבק, אם אתה עושה טוב או לא טוב, זה מפרסם אותך.
כן.
ברגע שהרז כותב, שמעתי את, אתה יודע מה, גם אהבתי, לא אהבתי, זה קיבלת במה, אנשים מיד אומרים, מה, אני אלך ואזין לזה.
יותר מזה, אנשים מעירים לי, רוב ההערות היו עכשיו, הכל נורא מעניין, וזה, שוב, אתה יודע, כל פרק בפני עצמו, אבל ההערות העיקריות היו גובה הסאונד, הכניסות והיציאות של המוזיקה, חלק אמרו קצר מדי, חלק אמרו ארוך מדי, זאת אומרת, אנשים גם רואים חובה לעצמם להיכנס לתוך הקרביים של המוצר עצמו בלי קשר לתוכן שלו, זאת אומרת, איכות המוצר היא חלק מהדיון. מה שפעם, מי היה מישהו היה אומר לנו איזה צבע או איזה אובי הנייר של העיתון, זה לא היה קורה.
אוקיי, אנחנו נגיד לך, העיתון של אבא שלנו, לא שלך.
זה נכון, זה תמיד היה נכון.
אגב, חלק
מהאנשים בעיתונות. אמרת, יש לך רק את הקבוצה הרביעית, שאני לא רוצה לקטור.
הקבוצה הרביעית זה אנשים שיש להם איזשהו מוצר במובן של הם רוצים לעשות כסף, אוקיי, מישהו, דברים כאלה, רשתות וכאלה, יש, אני לא נכנס לזה כי אני לא שם, אני לא יודע מה,
כן,
מה
נתקלתי, עושה מישהו נתקלתי ש... נתקלתי בכמה כאלה שמוכרים שירותי ייעוץ ושיווק, והם עושים פודקאסט, כן. שבו הם מסבירים איך הם עושים את זה נכון, ואם מישהו רוצה באמת ללמוד מהם, אז הוא ישלם להם, ואז הם ילמדו אותו איך עושים
כן,
את זה
אני
נכון.
כן, אני לא נכנס לזה.
אז יגיד להם, תעשו פודקאסט שבו תציעו כסף למי שיאזין לכם, זאת אומרת שישלם לכם.
נכון, תראה, אני למשל, כל אחד מהדוגמאות אתה יכול למצוא שייכת לאחת מלדעתי ארבעת הקטגוריות האלה, והחלק הבאמת אולי נקרא לזה מיוחד פה, הוא גם שאין הגבלה, אתה אמרת ארוך קצר,
כן.
אז אני מאזין לפודקאסטים של 10 דקות ושל 5 שעות. יש לזה יכולת, יש לזה יתרון ויש לזה יתרון. לפעמים אני מתחיל ואני אומר, אתה יודע מה, עזוב, יש לי 10 דקות, בא לי לשמוע מישהו שמדבר על ההיסטוריה של משהו.
ברור לגמרי, אנחנו יכולים לנטוש את זה ואף אחד לא ייעלב, זה בסדר.
כן, ו... חלק מהבעיה, אחת הבעיות הגדולות היא להרגיש את הריתם של עצמך. עכשיו, יש פודקאסטים שהקצב הפנימי שלהם הוא, בוא נאמר ככה, הם יכולים לדבר שעה והם יכולים לדבר 4 שעות.
כן.
זה אותו בן אדם, יכול לדבר שעה ויכול לדבר 4 שעות. אני משתדל להגביל את עצמי בזמנים. אני חושב שמעבר לשעה אז כבר זה מתחיל להסתבך, כי אנחנו אנשים נוסעים נגיד ברכב, אז זה בישראל, כן, אז זה באזור 45 דקות.
תלוי מאיפה לאיפה.
תלוי מאיפה לאיפה, כן, עוד פעם, אם יש מישהו שנוסע מקריית שמונה, אז זה כבר סיפור.
לא, מאוד השרון לאיזשהו יעד בתל אביב, זה יכול לקחת שעתיים לפעמים.
נכון, אני חושב אבל שרוב האנשים נמצאים בקומיוטינג של שעה פלוס מינוס, אז פודקאסט של שעה פלוס מינוס הוא אידיאלי לעניין
אגב,
הזה.
אגב, הוא לוקח אותנו גם היסטורית אחורה, כי הסלוט, הטיים סלוט של הרדיו הקלאסי, בישראל בעיקר, אבל לא רק, הוא שעה.
לא, בכל גם,
כן, כן, בכל העולם, אבל בכל העולם אין מהדורת חדשות כל שעה, זאת אומרת, הם היו חותכים את זה בגלל הפרוגרמינג שלהם. פה אתה יודע ש... לפחות בשנים שהיה רק תחנות ממלכתיות, ידעת שבחמישה לשעה העגולה יש פרסומות, יש חדשות, ואולי הוא ישוב לשעה השנייה, ואולי הוא לא ישוב, אולי זה רק נכון. שעה אחת. ובפודקאסטים נכון. זה שובר את הקונבנציה הזאת באופן די ברור, זאת אומרת, זה יכול להיות, כמו שאמרת, 20, 25, 30, 40 דקות, זה יכול להיות שעה וחצי, ואם זה מספיק מעניין, הבן אדם לא ירגיש אם זה עבר מהר מדי, או חבל שזה נגמר.
לחלוטין.
כן.
וגם העניין פה זה השתלטות של, ושוב, הבעיה הגדולה היא שאם קוראים, זאת אומרת, שעות הבוקר, 9, 8, 9, 10, זה פריים טיים ברדיו. אבל אם אני רוצה שהם ישמעו אותי ברדיו, אין לי סיכוי. לא, כלומר, זה הריל אסטייט הכי...
כן, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, גם בגלל שהמערכות גם במכוניות, ובוודאי בטלפונים האישיים, הם היום מערכות אינטרנטיות, שאתה יכול לשמוע כל מה שאתה רוצה. נדמה לי שהתחנות הרדיו, ורואים את זה גם בטלוויזיה, רמת הקשב, או האדפטיביות של אנשים לשידור המוכוון, לפוש שאתה מדבר עליו, ולא לפול, ירדה באופן דרמטי. אני כבר לא, כמעט ולא שם רדיו, ואם כן, אז סתם מוזיקה ברקע, אבל אם אני רוצה לשמוע משהו שמעניין אותי, אני מעביר לבלוטוס, לפודקאסט שמעניין אותי, או למוזיקה שמעניינת אותי. זאת מהפכה עצומה.
זאת המהפכה, וזה בעצם, אני חושב, מה שקרה עם עולם האינטרנט בפועל, מעבר להרבה מאוד דברים שקרו, זה שבאיזשהו שלב, המשתמש במרכאות הפך מלהיות משתמש ללהיות צרכן אקטיבי. לא סתם החיפוש הוא הדבר הכי, לא סתם גוגל והחיפוש הפכו להיות הדבר הכי חשוב, כי המטרה של כל חברה היא לדאוג לזה שהצרכן באופן אקטיבי יבוא לאתר שלהם, כי הכוח הוא אצלי. אתה לא יכול לכפות עלי שום דבר מרגע שהאינטרנט נמצא. אני רוצה לראות סדרה מסוימת, אני רואה אותה בזמני החופשי בנטפליקס, ב-HBO, מוריד את סטרימינג.
כל סטרימינג שהוא, כן.
כן, אני רוצה לשמוע מוזיקה מסוימת, אני שומע אותה. אני רוצה, אני שומע משהו ברדיו, יכול מאוד להיות שאני אשים בשזם את האזהה אותו, ואלך ויקנה את המוזיקה באיפה שלא תהיה, ובאותו רגע אני הולך ושומע את המוזיקה הזאת בלעדית. הכוח
מזה,
עבר יש... לידיים של נכון. האנרכיה הזאת נתנה לצרכן את הכוח, והמדיה שמי שהתאים את עצמו, שזה הפודקאסטים שנוצרו באידאה הזאת של הצרכן יש את הכוח, הם לדעתי באמת המדיה של השור, איזה קלישה אני יכול להגיד פה, של המאה ה-21.
מאה ה-20 וחצי. אז אתה מקפיץ אותי פה, זה ממש הייתה הרמה להנחתה, כי כמו שאמרת, הכוח בידי הצרכן, והקומודיטי, המוצר הוא בידינו, מי שמשדר, מי שמקליט ומציע את מרכולתו, ושוב, אני לא מחפש פה איזשהו אינסנט, אבל יש פה שני עניינים. א', קשה לי מאוד, אני עד עכשיו לא מצליח להבין מה החשיפה האמיתית שלי. אני אומר את זה בגלוי, יש לי מספרים שאני מקבל דרך... ממשקי הספירה של ספוטיפיי, שהם רק ספוטיפיי, נתחיל בזה, וגם מתעדכנים בקצב שאני לא מצליח להבין. יכול להיות פודקאסט שאני יודע שהוא פופולרי מאינדקסים אחרים, פרק שקפץ, לא יודע מה, כמה מאות דאונלואודס בשעות ספורות, ובספוטיפיי עדיין ב-0-0, כי הם עוד לא עשו את הרפרש שלהם, או מה שזה לא יהיה. וגם אז הוא מתחיל, אני יודע שאני שומע על ספוטיפיי, אני יודע שאחרים שומעים ספוטיפיי, וכתוב שמה, 3 מאזינים, 5 מאזינים, 3 סטרימינג, ואני אומר, או שאני חי באיזה אשליה שאנשים שומעים אותי, או שהם, אין קשר בין הדברים. והדבר השני ששאלתי אותך ואחרים, שכל אחד קפץ להסביר את מה שהוא יודע, בגדול, הממשקים המרכזיים, הסטטיסטים, מדברים על דאונלואודס. זאת אומרת, יש סטארטס, ויש ליסנרס, ויש פולוורס, אלה דברים קלים. אבל בסופו של דבר, הדאונלואודס, אני יודע שאני שומע, אני לוחץ פליי, אני לא עושה דאונלואוד. אם אלא אם כן אני רוצה לשמור את זה למשהו אחר, או לשמור את זה בפלייליסט. במה להאמין ואיך באמת אני אוכל לדעת, לא היום, בעוד חצי שנה לצורך העניין, אם אני אתמיד, כמה אנשים באמת מאזינים לי, איך זה עובד?
תשמע, הדברים שאתה אומר זה אחד השאלות הגדולות, לא של הפודקאסטים, של עולם המדיה, אני חושב, בהיסטוריה. כי כשמישהו היה מוכר, אפילו לא, כשמישהו היה מוציא תקליט, היה מוכר 20,000 עותקים, היו אומרים,
כן, לזכור אותם, כן, זה הארדוור.
אבל יותר מזה, היית אומר, איך יכול להיות שרק 20,000, ואני בכל בעיה, אומרים, כן, כי הוא מחר, על 20,000 עותקים האלה, הקליטו 200,000 קסטות.
או שלכל תקליט האזינו 200 או 300 אנשים שונים. זאת אומרת, יש לך את המשפחה ואת החברים הקרובים, ובמסיבה הם שמו את זה וכו' וכו'.
כן, ולפעמים היו עושים מיקסטייפים ודברים כאלה.
כן, דיסקוטקים.
אותו, כן, הרייטינג הוא גם כן, הרי מה, הרייטינג זה לא הולכים בית בית ובודקים, אלא יש לך קבוצות מיקוד וכאלה.
זה סיפור מדעי, נכון, אבל שם הם יודעים שזה מקורה, והם יודעים שיש להם איזשהו מדגם של מאזינים, מדעי, לא, זה כבר באמת...
לא, אז דבר ראשון אני אומר, מה שאני הולך להגיד, לפני שאני אומר אותה, אני אומר, זה תמיד הייתה הבעיה. פשוט יש לה אופי חדש. אין שום דרך, בגדול, למדוד האזנות. מאחר ואני יכול להוריד את הפודקאסט שלך, אם אני מוריד אותו למחשב או לטלפון, אני יכול לשמוע אותו באלף ואחת תוכנה, אני לא צריך להוריד, אני יכול לקחת את ה-MP3, לעשות לו דאונלוד ולהזין לו בלעדית.
וזה לא נספר?
אין דרך.
אני שואל, יש באיזשהי מקום, לחיצה על פליי, בספוטיפיי, באפל, בגוגל, בפנדורה, ב-whatever, בפודבין שאני מאחסן את האתר שלי, האם יש איזושהי קורלציה בין משהו מהמספרים שמופיעים שם לרמת הספרדינג של הדבר הזה?
זה כן. זה כן, אפשר לזהות, אפשר, שני דברים שאני חושב שדרך היחידה להתמודד עם זה, יש חישובים וטענות מה היחס בין כמות הורדות לכמות האזנות. כל אחד והחישוב שלו. אגב, הרבה פעמים כמות הורדות, יש כל מיני מקומות שמורידים, פשוט מורידים. הם עושים איזשהו, שומרים את זה אצלהם, כדי שמי שמה, אם אני יש לי אפליקציה מסוימת, אז יושב, הפודקאסט יושב על
צרות. וזה גם סימן בסדר, כי הוא נכנס, הוא הגיע לפרק הזה, הוא לחץ דאונלוד, לא חשוב אם הוא שמע את זה או לא שמע את זה. אם זה שם, יש סיכוי שהוא ישמע את זה. אם הוא לא נתקל בזה, אז הוא בטוח לא שמע את זה.
הדבר היחיד שיש זה אם מישהו, מה שנקרא, מחזיק את כל הסטאק אצלו. אפל, דוגמה הכי טובה. אם מישהו מאזין על אייפון דרך ממשק הפודקאסטים של אפל, אז הם יכולים להגיד לך בדיוק, הבן אדם הזה, אז הם יכולים להגיד לך, הייתה פה הזנה, כמה מתוך, כמה הזנות היו, באיזה שעה, באיזה מקום. ספוטיפיי אותו דבר. ברגע שמישהו מאזין לפודקאסט דרך ספוטיפיי, האפליקציה שלו משדרת חזרה לספוטיפיי, היוזר הזה התחיל לפה וסיים פה, יכולים לך מספרים מדויקים. מעבר לזה, רק מגמות. בגלל זה אמרת, בעוד חצי שנה, אמרתי, יו יופי, בעוד חצי שנה זה נהדר. תסתכל מה המספרים שלך היום. תראה מה המספרים שלך כל חודש, כל לא יודע כמה זמן, תסתכל איפה אתה בעוד חצי שנה, אתה תוכל לראות, יש גדילה, יש איזה שם, לא יודע, פה הייתי ב-500, עכשיו אני ב-5,000, פה הייתי ב-20, לא יודע מה, משתמשים ייחודיים בספוטיפיי, עכשיו אני ב-200. אתה יכול לראות את הגדילה ואת...
לא, מה שעניין אותי...
המספרים לא אומרים כלום.
אז זהו, בדיוק. השאלה היא, אם אני יודע שיש לי היום, זה מספר שהוא קרוב למציאות, בתוך 3.5 שבועות, 2,000 דאונלודס באיזשהו, באחד האינדקסים האלה, אם אני צריך להביא את זה, לחשוב שרק 2,000 אנשים, נניח אפילו ששמעו כמה פעמים, יותר מפרק אחד, אבל הם נניח נספרים כייחודיים, אז זה רק 2,000 כאלה, כי לפחות לפי התגובות ולפי כמות האנשים שמשתפים וכו', זה נראה לי קצת מוזר בשביל כמה יש כבר 11, 10, 11 פרקים.
כן.
משהו פה לא מסתדר לי גם מבחינת...
אי אפשר לדעת. תראה, ההורדה יכולה להיות, שוב, מה זה הורדה? יכול מאוד להיות שאפל מורידים פעם אחת את הפודקאסט שלך לשרת שלהם.
ואז הסטרימינג עובר.
ואז הסטרימינג, אני בעצם מושך את הפודקאסט מאפל.
איזשהו ולא... קש, כן.
כן, בדיוק. לא רציתי להשתמש במילה
כיף, זה בסדר,
אתה תתעלם.
בוא נגיד שעכשיו יצאתי גיק, בלי שאני אהיה כזה, לרגע, בקטנה. אוקיי, ומה שלוקח אותי מפה לדבר הזה, זאת אומרת, כבר ניהלנו את השיחה הזאת באמצעים אחרים, ורציתי גם שהיא תקבל ביטוי בשיחה בינינו, כי כן, זה סתם, זה מביך, כי אתה אומר, אני עובד נורא קשה, והמספרים לא ברורים לי, אז נניח לעניין הזה. אבל כן נקפוץ קדימה, אם נניח, אתה אומר, יש כאלה שרוצים לעשות כסף, אז אני לא יודע מה אני רוצה ואיך אני רוצה, אני עוד לגמרי בטול בתחום הזה, אבל בהנחה שאוקיי, זה תפס, זה עובד, יש לזה ביקוש והכל. יש היום איזשהו סטטוס שבו, שני דברים, אחד, האם קיימים דברים מהסוג הזה שיש להם סאבסקרייברס, זאת אומרת, אנשים שעושים מנוי כלשהו, מקבלים אולי אקסטרות, אולי רק מרצון טוב, בשביל לקבל את ההתראה שזה קורה, משלמים, אני לא יודע מה, דולר לחודש, שני דולר, חמישה, מה שזה לא יהיה, ואו כאלה שנותנים ספונסר שיפ כלשהו, גם אם הוא צנוע, כי ראיתי איזה מרקט פלייס בממשל שאני עובד בו, אבל נראה לי בשביל המספרים האלה אני לא ארשם לשם, זה נשמע לי אידיוטי.
אז שוב, יש באופן מעניין, יש כמה מודלים בשוק. אחד מהם הוא המודל, איך נקרא לזה, אוקיי, דבר ראשון, יש כמובן את המודל החינמי, שזה אומר, אני שם את זה, לא עושה את זה בשביל הפן, עושה את זה בשביל לקדם רעיון, עושה את זה בשביל משהו, לא מעניין אותי שום דבר, לא, אין שום דרך לעשות מונטיז, אף אחד לא, אתה רוצה לשלם לי כסף, אם אנחנו גרים באותה עיר, תזמין אותי לבירה, אם לא, אז תשכח מזה. זה הצד אחד של העניין. הצד השני, באמת הם אומרים, אוקיי, אנחנו מודעים לעובדה שיש לנו מאזינים אדוקים שאכפת להם, וכולנו יודעים שכמה שדיברנו בהתחלה על זה שזה לא עולה כסף, יש פה איזושהי הוצאה, וההוצאה הזאת עלולה לגדול אם אתה נהיה מאוד מפורסם. אז אני שם כפתור, יש לי פה מי שמעוניין שייתן, יש, הנה, זה הפייפל שלי, או זה ה... לא יודע מה, איזשהו...
כן, הביט שלי.
הביט, נכון, משהו כזה, מי שמעוניין, אין שום בעיה להיכנס לאוויר בין 10 שקלים
ל-100 שקלים. מחווה של רצון טוב, לא יותר מזה.
לגמרי. עכשיו, זה יכול להיות ברמה ש... גם תלוי איך אתה מציג את זה, יש כאלה שמציגים את זה כתרומות, כמו שאמרת, מחווה של רצון טוב.
דונאית.
כן, יש כאלה שאומרים, זה המודל, value for value. אתה מאזין, אתה משלם, רק שפה התשלום בא אחרי. זה היה שווה לך כמו כרטיס קולנוע, כמה עולה כרטיס קולנוע בימינו, זה מה שתיתן לי. אין פה, לא מחייבים אותך, אבל זה מה שהם מצפים. המודל השלישי הוא מודל של חסויות באמת. וזה, אני אומר את זה, אין לי מושג איך הם עושים את זה, ואני לא רוצה להגיד דבר רע על אף אחד, אבל כמו שאמרתי שיש כל מיני חישובים של אם יש לי איקס ההורדות, ואם יש לי איקס ההזנות מדווחות באפל ובספוטיפיי, אז מפה אני יכול להניח שיש לי 100,000, זה הלוואי עלינו כולנו, יש לי 1,000 ההזנות הורדות, ופה אני יכול להגיד שיש לי 2,000 ההזנות, יש לי מספר כזה, אז... ולזה הולכים לספונסרים, והספונסרים האלה אומרים, יופי, עכשיו ניתן לך סכום כזה או אחר.
ואתה תקרא את הפרסום הזה, את המוצר שלי תוך כדי הזה.
בדיוק, ואנשים, ויש, אני ממש, ממה שאני יודע, יש ממש תעריפים ודברים, וכמובן אם אתה, אם אתה על ההתחלה, ובאמצע, ובסוף, וכל מיני דברים כאלה, ואם אתה מקריא את זה, איך אומרים, אתה מקריא את זה מהקופי, או שאתה, מדבר את זה כאילו, אתה יודע, אתמול...
כן, יש...
אתה מכיר את התחום.
כן, יש פודקאסט של Locked On NBA, שהוא מין איזו זמן כזאת, אני לא יודע שמי, אני לא חושב שזה של הרינגר, אבל אולי זה גם מסתעפות שלהם, שהם, יש להם כל מיני אוטו פארטס בניו ג'רזי, איזשהו סאבסטנס, אפרופו הבייסבול שנדבר עליו, של חדרי כושר משהו, עם אנרג'י ברז, כל מיני כאלה של מתאמנים, או מישהו שמוכר ביטוח, שזה לדעתי אפילו ביל סימונס עצמו מוכר את הביטוח הזה, סטייט פארם, אתה יודע, סטייט פארם, תמיד זה בספורט איכשהו, או פרודנשל, מה שמקובל שם באמריקה, והם כן, ומכרים את זה, וניכר לגמרי שהם עובדים נורא קשה בשביל להגיד את זה תוך כדי שיחה, שזה לא ישמע כמו קליפ פרסומת, ממש
נורא מורגש. יש תעריף לאם אתה, זה ממש קליפ, ויש תעריף לזה, ואם זה בתוך שיחה, ואם זה באמצע, כי אנשים שמו לב שאם אתה שם את זה בהתחלה, משתמשים
מריצים
קדימה, ובדרך כלל אם זה באמצע, אז אתה בשלב...
להגיד, אני אולי אקלקל לעצמי של עוד 5 שנים, אבל אני תמיד איך שהוא מקפיץ עוד 15 ועוד 15 שניות.
לא, לא, להפך, בגלל שאתה אומר את זה עכשיו, זה אומר שאתה אותנטי, ואז אתה תוכל
לדרוק
יותר אחר כך.
שיחקתי.
אתה בא למאזינים ואתה אומר, אני כל הזמן הייתי truth to power, ואז יודעים שאם אני מוכר לך משהו,
אז תדע שזה
קרוי. זה הלמת.
ברור.
אגב, יש ממש מאוד משתדלים בדברים האלה לשווק את זה בקטע של אני לא הייתי מוכר לך ויאגרה, לא הייתי מוכר לך שטויות, אני מוכר לך...
רק את החיסון השלישי, רק את החיסון השלישי.
כן, דברים כאלה מאוד מאוד משקיעים, כי ואז יש לך בדרך כלל, זה תמיד יבוא עם איזשהו, ייכנסו ל...
כן, 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 אם תגידו שבאתם מהרינגר, אתם מקבלים
הנחה. זהו, כי זאת הדרך היחידה שלהם לדעת אם אתה שווה משהו.
הוא מוכר להם קופון וירטואלי, לגמרי.
משהו, 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 סלש טובי.
איפה שמעת עלינו? ברינגר של דאלאס.
לגמרי, חשוב מאוד בגלל שאין שום דרך לאמת את
הדברים. בדיוק, אבל אני חושב שהם היו נותנים את ההנחה, אתה יכול להגיד, לבוא לכל אחד ולהגיד, אוקיי, שמעתי את זה בפודקאסט של זה, ואז הוא ייתן לך את ההנחה, הוא לא יבדוק אותך.
הדבר האחרון, שנייה אני אגיד, זה ממש מכירת מנויים. עכשיו, זה יכול להיות במודל של...
זאת אומרת, זה סגור, אזור סגור.
לא חייב להיות, יש מה שנקרא דואל טרקינג, שזה אומר שיש נגיד... טובי חינם וטובי פרימיום. לפרימיום הוא לצורך העניין הרעיונות. נגיד אתה אומר הרעיונות זה בטובי פרימיום, והטובי חינם זה חצי שעה שאני מדבר. או שאתה יכול להגיד...
זה רעיון נחמד. אני אגיד לך למה הרעיון הזה נחמד בעיניי, לא בגלל שאני חושב שאני הולך להיות מיליונר מזה בעוד שבוע. לא, אני אגיד לך, אני עכשיו רציני, וזה חוזר לצ'אט הממש ראשוני שהתחלנו לדבר עליו והשיחה שלנו בפוד שלך לפני כמה חודשים, עיתונות. זאת אומרת, אני מרגיש שאני פה איכשהו מנסה לבנות מודל, באמת במלוא הצניעות ובזהירות ובלי, אני מרגיש, ואמרו לי את זה אנשים, ואני מרגיש את זה על עצמי, המטען שאני בא איתו בסדר גודל של 40 שנה בעיתונות, עם הניסיון ונקרא לזה ידע וההבנה במה אני מדבר ועל מה אני מדבר, וגם הבחירה של המשוחחים איתי, אני משתדל שכרגע זה לא יישמע כמו רעיונות, כי אנשים קצת נרתעים אלה רעיונות, אבל אנשים שמחים לשוחח, ועד עכשיו נדמה לי, לא היו סירובים ממש, היו כמה איסוסים, אבל כמה מהמאסיסים, אחרי ששמעו עוד 5 פרקים, פתאום יצרו קשר ואמרו, מתי אפשר? ונהיה waiting list. זה מדהים, זה מדהים. עכשיו, אני מרגיש... שהדבר הזה נכנס לתוך וקום. למה הוא נכנס לתוך וקום? כי אין היום עיתונות כבדת ראש, ואני לא רוצה להישמע כמו כבד ראש, אבל רצינית, שמדברת עם אנשים מתוך, בגובה העיניים שווה, ולא בא להתלקק מצד אחד, ולא בא להשפיל מצד שני, ו... מה שלא יהיה, אני לא חושב שיש היום באיזשהו אמצעי תקשורת, טלוויזיה, רדיו, אתרי אינטרנט, יוטיוב, whatever and wherever, שיש מצב שבו אני יכול להסגיר, שדיברתי אתמול עם מישהו שיש לו תפקיד ציבורי מאוד מאוד רציני, והוא די בחדשות, הוא לא מקבל במה לשבת לדבר בלי שמפריעים לו, ובלי שמנסים להפיל לו ולשים לו רגל, או מצד השני נותנים לו הנחות, כמו שהייתה השיחה בינינו, שהקלטתי במקרה אתמול. ולפעמים גם דברים יוצאים אחרי חצי שעה של שיחה, ולא אחרי 5 דקות של קליק בייט כזה, השיחה של מישהו שהוא עיתונאי מקצועי, מול בן אדם שצריך לשאול אותו שאלות, כי יש לו תפקיד שהוא ממלא, או כי הוא בא עם בשורה מסוימת, כי עם המצאה מסוימת, עם רקע היסטורי מסוים, דברים שהוא עשה בחיים, הדבר הזה לא קיים היום בעיתונות כמעט בכלל, ונדמה לי שפה יש סוג של, כמו שאמרתי, זה נכנס לתוך וקום, זה סוג של סטארט-אפ של עיתונות מסוג אחר, אני ממש ממש בזהירות רבה אומר, כי אני לא מכיר את כל מי שעושה פודקאסטים פה בארץ והכל, אבל מתוך התגובות שאני שומע וההיענות, אולי יש פה משהו מעניין שמתחיל לקרות.
לדעתי כן.
אני מקווה.
עכשיו, תשמע, זה אחת סיבות שאני רציתי מאוד לדבר איתך, בגלל שאתה היית בעולם הישן של
היית. נכון, מאוד ישן.
אחת הבעיות הגדולות, אני דיברתי על זה גם עם מנו, עם שוקי טאוסק, מעין השביעי, בכיוון ההפוך של העניין, כשהתחיל האינטרנט, ודיברנו עם כל העניין של החופש, יש לה חופש מחיר, או במקרה של החופש האינטרנטי, יש לו חופש שקשה לקבוע למחיר. בגלל שקשה לך, אתה תבוא והרבה אנשים אומרים, רגע, אני אגיד לה, אני אשים את הפודקאסט שלי מאחורי פייבול, אף אחד לא יבוא.
כן.
אם אתה לצורך העניין, מחר אני לא יודע מה, לא יודע, דני קושמרו מחליט שזהו, מי שרוצה לראות את חדשות 12 יהיה חייב לשלם, יהיו כמה אנשים שישלמו, עדון הארץ, דברים כאלה.
זה, זה קורה היום, הארץ מאחורי חומת השלום, דמרקר מאחורי חומת השלום, ויינט חצי, או לא חצי, אבל יש מדורים שלמים שנקראים ויינט פלוס, אתה צריך שלם.
כן.
גלובס נכנסו מאחורי תוך חומת השלום.
זה הבחייה לדורות של האינטרנט, שנהיה בחינם עכשיו.
אני, כל, אני אמרתי, אגב, אני כתבתי, אפרופו טאוסינג, אני כתבתי בעין השביעית לפני 6, 7, 8 שנים, אני לא זוכר כמה, מאמר, הוא עדיין קיים שם, שהראשון שהכניס את חומת התשלום היה עמוס שוקן, והארץ, והכותרת של המאמר שלי הייתה, התוכן האיכותי העתידי באינטרנט יהיה בתשלום. לא יכול להימשך לנצח המצב שבו כולם מקבלים הכל בחינם, כי אם אתה מקבל בחינם דברים לאורך זמן, העשייה שלהם היא חינמית, והאיכות יורדת בהתאם. אם אתה רוצה לקבל איכות אמיתית, עם אחריות, עם בדיקה, עם כל הכללים הבסיסיים של עיתונות, של מחקר, של תחקיר, זה כמו שאתה אגיד שיש מכוני מחקר באוניברסיטאות בחינם. סליחה, זאת עבודה, צריך לעבוד על זה. ואנחנו גם רואים את ההבדלים.
ואם יורשה לי, אני עוד יותר יהיה קיצוני ממך, ברגע שאתה עושה את זה במרכאות בחינם, אז אתה נאלץ לעשות את זה, אם אין לך את היכולת, אם אין לך קהל מאזינים שמוכן לממן אותך, אתה תהיה חייב לעשות את זה בפרסומות.
אתה יודע מה, אין לי בעיה עם פרסומות. העניין הוא שהמודל
לי יש בעיה עם פרסומות.
כן, אבל אתה...
לא, שנייה. מאחר ואם אתה עושה פודקאסט על ציורי קיר, ואתה מפרסם לצורך העניין אופנועי רחוב, אין לי בעיה עם זה.
כן.
אם אתה עושה פודקאסט פוליטי, ואתה מפרסם, אז יש פה איזשהו טעם לפגם של לך תדע
נכון,
על מה,
נכון,
מה אומרים
נכון.
לך ומה לא אומרים
נכון.
לך.
נכון, אבל ברגע, זה נכון, וזה מתקשר לשיחה שלי עם אסתי סגל על כל האינטרסים הזרים של כל בעלי השליטה בכל מערכות העיתונים היום ובכל ערוצי הטלוויזיה.
נכון, והעובדה שאנחנו רואים פרסום סמוי.
נכון, הם לא סמוי בכלל, הוא גלוי היום לחלוטין, כן. אבל יותר מזה, אנחנו, מה אנחנו לא רואים? דיברנו על זה בעיקר. כלומר, מה כן. לא משודר ולא מתוחקר. תראה, פרסומות, נכון. פרסומות זה עניין מגונה, אבל במידה רבה הכרחי. צריך כמובן להיות חכם, אני זוכר שיחה עם שדר מאוד מאוד בכיר, היום הוא כבר לא כך בתחומים, בתחום הזה, הוא אמר לי, אני מאוד משתדל שדברים שאני מקריין, אז אתה יודע, זה היה שפם, או איך שקראו להם אלה ששידרו את הפרסומות בשביל כל ישראל, כן. שכל הפרסומות שאני עושה לא ישודרו בתוכנית שאני מגיש. בסדר, מה שנקרא, nice to say, very, very hard to maintain.
היום, אחד הדברים שאנחנו רואים היום, זה בכלל לא מה שאנחנו מכירים מניגוד אינטרסים, אלא אני רוצה לראיין עכשיו, לצורך העניין, אני לא יודע, בא לי לראיין מישהו, אני מצליח להשיג מישהו עכשיו מעזה שמתראיין אצלי. וואלה, אני מצליח להשיג מישהו שמוכן לדבר איתי. כן. המפרסמים שלי אומרים לי, ארז, זה לא, לא שיש לי, אבל המפרסמים כן. ההיפותטיים אומרים לי, ארז, זה לא ברנד סייף מבחינתנו, שהסיפור הזה עכשיו יהיה, יחרימו אותנו, יעשו לנו בעיות, אתה לא יכול להביא לשדר את הרעיון הזה.
אתה צודק, זאת בעיה, זאת בעיה. מצד שני, אם באמת אין קהל ואין מודעות של הקהל
כן.
לשלם על התוכן עצמו, בלי פרסום, אני לא בעד פרסום, שיהיה ברור, אני בעד,
אני אומר,
שהצרכן הישיר, שהמאזין, שהשומע, שהקורא, שהצופה, ישלם על ההפקה, על הזמן שלי, על האיכות שלי, על המקצועיות שלי, אני בעד. אני רק מרגיש, דווקא זה קצת נפרץ בשנה האחרונה, כשאורלי ברלב, שיש לי איתה אישו אחר בעניינים אחרים, אבל לא, עזוב, היא באמת...
אני לא נכנס לזה.
אישה, לא ניכנס לזה בכלל, אבל אישה מאוד מאוד חרוצה, והלב שלה במקום הנכון והכל, והיא פתחה סוג של מימון המונים, נקרא לזה,
כן.
בדרך כלל זה קצת מתאה, כי בדרך כלל מימון המונים זה לפרויקט ספציפי, עם סכום מוגבל, אבל היא עשתה את זה יפה, ויש לה הכנסות יפות מהעבודה הקשה שהיא עושה, זה ככה ראוי, וזה מודל שבגלל שהוא הצליח, אני מקווה שהוא ימשיך להצליח, שלא נדע מצרות. אז זה נותן תקווה שאולי באמת אנשים יהיו מוכנים, אולי בקטנה, אולי באופן סמלי, אולי בשביל לחסות על באמת על ההוצאות המיידיות ולהרגיש שאתה לא מדבר אל הקיר לצורך העניין, לא עובד בשביל עצמך רק.
ברור.
אבל זה באמת דיון הרבה יותר ארוך. טוב, אנחנו נעשה פה הפסקה קטנה.
אוקיי.
ארז, מה זה הקטע הזה עם הבייסבול? אתה מחורפן, אתה...
כן, כן, כן.
אני אגיד על מה אנחנו מדברים.
אוקיי.
ארז הוא ילד, או כבר לא ילד, אבל מישהו שגדל כילד ישראלי, נדמה לי רחובות, קריית אונו, היום הוא גר מבחירה מילותיו בבית שמש, שזה בחירה שהיינו יכולים לנהל עליה שיחה ששעה נוספת, נניח לזה כרגע. אני רק אגיד שאנחנו מקליטים את הפוד הזה בשבת, אז זה לא מה שאתם חושבים.
בדיוק, זה אני אומר מבחירה. אגב, אם שואלים אותו, זה אני אומר מבחירה.
ברור לי, אבל הוא פריק וגיק, ואני לא יודע איך לקרוא לזה, משוגע על בייסבול, אבל ברמה של פריקים אמריקאים, זאת אומרת, שכאלה שהם נולדו בארצות הברית, שהחזיקו מכבד בגיל שנתיים או שלוש, שמקפיצים כדור לתוך כפפת אור יום ולילה, שישנים כמו בסרטים ובסיפורים עם הכפפה מתחת לקרית, שיש להם סטים שלמים של תלבושות ושל מה שזה לא יהיה. ומעבר לזה יש לו גם, הוא הולך להראות לי עכשיו, אני יודע, את
ה... לא, לא, אני עוד פעמים להביא את הכובע ואת הכדור ואת הזה.
אנחנו לא בווידאו, מי ידע.
כן, אז תאמין לי ש...
הוא אוהד מושבע של הניו יורק מטס, שזאת הקבוצה השנייה של ניו יורק. זאת אומרת, היא בעצם הרביעית, אבל שתיים בשנות ה-50 ערקו מניו יורק ומברוקלין, ועכשיו נקרא עם דודג'רס בלוס אנג'לס וג'יינטס בסן פרנסיסקו. אני בקיא יחסית, לא כמו ארז, אבל אני מודה, אני אוהב בייסבול, גם אני לא גדל לי בארצות הברית, אבל ראיתי כמה משחקים שם יצא לי, ואני עוקב בטלוויזיה ובאינטרנט וכו'. אני לא, no way near מה שארז מתעסק איתו ברמה של הסקורינג וברמה של המעקב המטורף, ואני חושב שזה עבודת קודש, הוא והוא לא לבד, אני תכף איתן לך לדבר. הסיפור של הבייסבול הוא סיפור נורא מוזר, כי אני חושב שיש הרבה יותר אנשים שמתעדרים ומנופפים בזה שהם לא סובלים בייסבול ולא מבינים בייסבול ושונאים בייסבול, ומה זה בכלל הדבר המשונה הזה, ולמה לא קוראים לזה הקפות ושהילדים ישחקו בשכונה ותניחו לי מהשטויות האלה, כאשר בעיניי זה משחק פשוט מדהים, והוא הרבה הרבה יותר מורכב ומסובך מכל המשחקים, והוא מורכב מכל כך הרבה דברים קטנים שעושים אותו, נדמה לי מכל ענפי הספורט שאני יכול לעלות על דעתי כרגע. אז ארז, מה הקטע שלך עם בייסבול?
זה צריך להגיד קודם כל איך הגעתי ומה קרה לכשהגעתי.
הבמה שלך.
אני, כמו שאמרת, אני נולדתי בארץ, מעולם לא אמריקאי ואין לי משפחה אמריקאית. הבעיה העיקרית שלי היא שאני לא... גם כי אני אישית לא ספורטאי גדול, אף פעם לא הייתי ואף פעם לא התיימרתי, ועל כן, יש הרבה אנשים שפשוט, אתה יודע, שיחקו כדורגל מגיל אפס, וזה הדבר היחיד שהם מכירים. וזה, אגב, משהו שאני אומר, ברגע שבגלל שאני לא חלק ממשהו, אז אני מתחיל להסתכל עליו מהצד. ברגע שאני מסתכל עליו מהצד, אז אני עלול גם להגיד, טוב, זה לא מושך אותי כל העניין הזה, כדורגל, ואני הגעתי למסקנה, והייתי אוהד של מכבי חיפה, ועד היום אולי, כאילו, רשמית אני אוהד של מכבי חיפה, למרות שתשאל אותי, אני חושב שהם לקחו אליפות בעונה הקודמת.
כן, נדמה לי, אני דיברתי על זה עם ציפי בשיחה הקודמת, שאני איבדתי את הטרקינג על מה שקורה בספורט הישראלי.
לגמרי.
אני לא מתפאר בזה בכלל, אבל אני לא יודע,
אני אפילו, אני בזמנו הייתי, את המונדיאל האחרון, עוד אמרתי, טוב, חייבים לראות זה מונדיאל, את היורו האחרון לא ראיתי.
אני קצת היססתי ובסוף הצטרפתי, אבל שוב, באמת לא הכרתי את רוב הנפשות
כולות. ואיפשהו העניין הזה התחלתי לחפש לראות בשדות זרים. למזלי הרב, הראייה הזאת הייתה בשנות ה-90, ובשנות ה-90 התחילו הכבלים להגיע, והיית יכול לראות כל מיני דברים שלא היית נחשף אליהם, גם כי לערוץ 5 לא היה כלום, אז הם שידרו סנוקר וכדוריד וכל מיני...
איך אמר יואש על רואי? אתם עוברים לערוץ שכל מה שהוא ישדר זה דוק.
כן, בדיוק, והיית יכול לראות סוף סוף תחרויות דוקים מקצועיות.
ופוקר
וכל הדברים האלה. ואז באמת נוצר סיטואציה שהאדם הפשוט יכול להיחשף, וכמו שאמרנו, במקום עד עכשיו היה פוש, עכשיו זה יהיה פול. עכשיו אני אבחר מה מעניין אותי. ומכל הדברים שראיתי, אני חושב זה היה בעיקר, היה קצת קריקט ובייסבול.
זהו, קריקט אני עדיין לא מבין בכלל.
הכל זה בסדר. אני שמתי לב שיש משהו בענפים האלה, אותם ענפי מחבט מוזרים, אותי הוא תפס, משהו, אני חושב, משהו ברפטטיביות הזאת, אתה יושב, אתה לא צריך כל הזמן, הוא מוסר, הוא רץ, הוא הולך, אז זה, לבסופו של דבר, אתה יכול לשבת במשך שעתיים, שלוש, ארבע שעות, ומה שאתה רואה הוא די רוב הזמן את אותה פעולה שוב ושוב ושוב ושוב. ושמתי לב גם שבניגוד לכדורגל, אתה לא חייב לשבת דבוק למסך, אתה יכול ללכת להכין קפה.
שמה מוכרים, ללכת... כמו שקראת על הבלוג שלך, כושר הוטדוג, כן. זאת אומרת, הפעילות הנמרצת ביותר של רוב המשתפים כן. בסיפור הזה, אגב, גם של השחקנים, כשהם יורדים בין האינינגים, נכון. בהפסקות, הם יושבים, מפצחים גרעינים, או לא עושים מסטיק, לוחפים טבק לכל חור, זה פשוט מרתק כן. להסתכל על זה.
זה ספורט שיש לו קצב שונה ואיכות שונה מספורטים אחרים שבדרך כלל מתנהלים בריצה, במהירות, בקפיצה, בתוך כדי שכדורים עפים מימין לשמאל.
ארז, הדבר הכי משמעותי, הם, כן. הם תלויי שעון. חוץ מטניס אולי, הם תלויי שעון.
תלויי שעון או תלויי תוצאה. טניס תלוי תוצאה.
נכון.
כדורף תלוי תוצאה.
נכון, נכון. לא, בטניס בייסבול... גם יש תקעי הטייברייק שאתה לא יכול לנצח בפרש של נקודה אחת, אבל...
ועדיין זה תלוי תוצאה. כן. הספורט בעצם היום כמעט היחיד בעולם שהוא לא תלוי שעון או תלוי תוצאה, זה הבייסבול. יש לך mm-hmm. שלושה אאוטס, עד שאתה לא פונצי אותם...
כן, 27 אאוטס, ואם לא אז אקסטרה
אינינגס. כן, ו... החלק המדהים פה בסופו של דבר זה שבייסבול זה המשחק הכי פשוט בעולם. אפילו יותר פשוט מכדורגל. יש לך, היינו משחקים בתור ילדים. ילד אחד
היה מחזיק מקל. דודס, או איך שהם קראו לזה פעם.
כן, דודס, אנחנו קראנו לזה טירו, אמא שלי קוראים לזה אומבוליק, אלמבליק.
הקפות, נדמה לי שכולם מכירים.
כן, אבל מה שקרה זה שהאמריקאים, בחוכמתם הרבה, יצרו מערך של חוקים, שלדעתי צריך ללמד אותו באוניברסיטה, באיזשהו קורס.
אין אוניברסיטה שיכולה לחסות את כל מה שיש בספר הרוקים של הבייסבול.
זה דברים מדהימים. החל מהעובדה שהמרחקים הם כאלה שמבטיחים שיהיה אקשן, שהכדור תמיד יגיע שנייה לפני הרץ, שאף אחד לא יכול להגיע, שלא יהיה לך 100 אנשים על הבסיסים או אפס.
ואז כשבו ג'קסון נכנס לליגה, ואחריו סנדרס, דיון סנדרס, הם שיבשו את הספירה הזאת, כי הם היו כל כך הרבה יותר מהירים ברמה של עצמים אולימפיים, שהם קלקלו את כל הסיפור הזה של מתי אתה, זאת אומרת, כמה זמן לוקח
לאינפילדר
לשרוף אותם בבסיס הראשון.
יש כאלה. בדיוק דיברנו השבוע על ריקי אנדרסון. ריקי אנדרסון הוא כוח טבע. ריקי, תשמע, זה החלק המדהים בעניין הזה.
פריק.
כן, שיש לך שחקנים... קודם כל, לחוות בבייסבול זה הדבר הכי קשה בעולם. מגדירים את זה כמשחק כישלון. כלומר...
around bat and on a round ball.
כן, זה משחק היחיד בו. אם אני אגיד לך שיש לי שחקן כדורסל שקולע ב-30% מהשדה, אתה תגיד טוב, אתה תזרוק אותו מהקבוצה.
היום זה לא כך מדויק, כי זה השלשות, זה המרחקים של השלשות, אבל בין 30-40% זה דיסנט, אבל נכון, זאת אומרת,
שחקן בייסבול היום שחובט ב-300, מה שנקרא, ב-30% שווה את משקלו בזהב.
ללא ספק, אבל אני אומר, היותר מזה, זה להשוות את זה בכדורסל לכאלה שיקלעו 30% בלאפים או בדנגים, לא בקליעות מרחוק.
להשיג את הרן בבייסבול, לא מדבר על הום רן, כן, להשיג את הרן בבייסבול, זה, שוב, שחקן בועט לשער זה גול. אתה חושב שהשחקן הזה היה בועט לשער, ואז היו אומרים, אוקיי, עכשיו בשביל שהרן הזה, שחקן נגע אל הבסיס הראשון, מישהו צריך לקדם אותו לשני, לשלישי, לרביעי. הוא לא יכול לעשות את זה לבד. זה הדבר, הרן זה המהלך קבוצתי ביותר בעולם.
וכמות הרנס בסטטיסטיקה אישית היא אולי הנמוכה ביותר מבחינת החשיבות, כי חשוב יותר מי הכניס אותך למצב שתוכל להכניס את הרן הזה.
וזה משהו מטורף. יש לך, קודם כל, יש לך חוקים שהרעיון, יש לך חוקים, למשל, אם הכדור נתפס על ידי שחקן, אתה לא יכול סתם לרוץ. זה מבטיח שיהיה אקשן, וזה, אתה יודע, ואתה מסתכל ואתה אומר, מי הגאון שחשב על זה?
לא, זה מדהים.
עכשיו, יותר מזה, בגלל שהבייסבול משוחק מקצועית 150 שנה, זה כל כך שזור בתרבות האמריקאית שלו. הוא, אתה יודע, יש לך דברים, למשל, הבייסבול החל בארצות בניו יורק, והופץ בגלל שהייתה מלחמת אזרחים, והשחקנים היאנקיז הגיעו פתאום לדרום והגיעו, והביאו איתם את הבייסבול. אז זה כל כך שזור בתרבות האמריקאית, ואפשר להגיד הרבה דברים על האמריקאים, אבל בשני דברים, הלוואי על כולנו, זה התרבות והחוקה. אז חוקה זה לא קשור לבייסבול, אולי לא, החוקים.
גם בבייסבול יש חוקה רצינית מאוד לבייסבול.
כן, בדיוק, אז אולי בחוקים שזה אבל התרבות, משהו, ולכן אתה יודע, יש לך את הספרים, ואת הסרטים, ואת השירים.
נדמה לי שאני לא יכול לבדוק את זה מדעית, אבל בתחושה אין, לפחות בקטע של הספורט, אני, לדעתי יש יותר סרטי בייסבול מאשר כל ז'אנר אחר שאפשר
לראות. סרטי אין חוכמה, כי זה הוליווד. אבל ספרים, אני חושב, גם כן נבדק, ויש לדעתי יותר ספרי בייסבול מאשר כל ז'אנר אחר, כולל כדורגל.
כן, בדיוק, שהמשחק הפופולרי, מבחינה עולמית, זה משחק שבקושי נספר ברמה הגלובלית, למרות שיש ביפן ויש באמריקה הלטינית ובקוריאה ובהרבה מקומות אחרים, אפילו בישראל קצת.
אפילו היינו, הנה, היינו באולימפיאדה.
היינו באולימפיאדה עם קבוצה אמריקאית, בסדר, אוקיי. בואו לא ניכנס לזה עכשיו. ששוברים מיטות בשביל ההובי שלהם.
כן, אבל האמת היא שמצד שני, ובארץ יש עם זה באמת בעיה, אני בדיוק לפני כמה זמן, יוני השותף שלי, אמר שהדבר, שהוא היה שונא לכתוב על בייסבול, מכיוון שהוא היה, הוא כותב שתי שורות על בייסבול, ומאה אנשים היו נכנסים כדי להגיד לו, שזה לא ספורט, שזה משעמם, שזה לא רלוונטי.
אז לא, אלה הצפויים, אמרתי לך, הספורט הלאומי, אגב, גם אם אני מדבר עם אנשים, שאני מנהל שיחות עם אנשים ישראלים, שחיים הרבה מאוד שנים בארצות הברית, גם הם בתוך הספורט הזה, וגם כאלה שהם אמריקנופילים, וחולקים איתי את האהבה ואת האהדה ואת ההבנה ב-NBA, לאור כל השנים, נסעתי שם וכתבתי על זה, ובלי סוף והכל, עדיין יש להם את הקטע הזה להגיד, אוי, אני לא סובל בייסבול, אוי, אוי, אוי.
נכון, אני זוכר, אתה יודע ש... משהו אחד אני זוכר, ואולי זה אפילו יגיד לה, מתי, אתה יודע, שאלת מתי נפגשנו, okay. אני יודע בדיוק מתי נפגשנו, זה okay. היה ב-2004.
אוקיי.
Okay. אתה יודע למה שם... אני זוכר את זה?
בגלל האליפות של הרדסוקס או של...
בגלל האליפות של הרדסוקס.
רדסוקס, כן, הכללה.
ואני זוכר שבתחילת העונה היה דיבור, היה כמובן דיבור אולי המץ יעשו, היה, לא זוכר עוד כמה קבוצות, ואני זוכר שבסוף אתה שמת בחוברת של וינגייט את התמונה של כל שחקני הרדסוקס קופצים אחד על השני, וכתבת שם משהו...
הכללה הוסרה.
הכללה הוסרה. וזה החלק, זה, אתה מבין...
The curse of the bambino.
כן, אנחנו מדברים פה על משהו, אנשים שלא ראו, ומה שקרה לפני 5-6 שנים, כשהקאבס לקחו אליפות, כן. שהם לא הגיעו לוולד סיריז מאז 1908.
והבלק סוקס אחרי הסיפור של ג'ו ג'קסון. כן, היו כמה אירועים היסטוריים בשנות 2000.
כן, ומישהו אמר פעם שאתה לא משחק רק נגד הקבוצה היריבה, אתה גם משחק נגד ההיסטוריה. האישית
שלך... זאת אומרת, הכללה של הגדי, מה זה היה שם? The Goat?
עז או משהו כזה.
עז, כן, עז. זה בשיקגו, כן.
ולכן אני אומר, ותשמע, אני לפעמים רואה משחקים, ואני מגלה דברים חדשים על הספורט ועל דברים, ואני אומר לך, למשל, שאתה אומר לי יודע ויודע, אני אומר לך, תשמע, ילד שגדל בבן גילי, שגדל בניו יורק, הוא יודע כל כך הרבה יותר, הוא יגיד לך מי היה תופס בלפילד ב-89.
ומי הפיל את הכדור ולמי הכדור עבר בין הרגליים, כן. כשהם הפסידו את האליפות ב-85.
לא, זה לא חוכמה, ב-86 זה היה ביל בקנר, אבל הרעיון הוא שיש, אתה יכול להיכנס לענף, אתה יכול להיכנס לבייסבול עם מה שנקרא לטבול את האצבע במים, לראות אותו פה ושם, ואתה יכול להיכנס אליו כפן, אתה יכול לשבת, וזה אגב הספורט היחיד שאתה יכול לרשום את מהלך המשחק, כן, את הסקור, יש ממש מערך שאתה יושב, ואתה יכול אחרי זה, ישאלו אותך מה היה באינינג השלישי, אתה יכול לפתוח את המחברת ולהגיד, אין דבר כזה, כי כל המספר, כל הענפים האחרים הם רוצים.
ואפריקים אמיתיים זוכרים כמעט בעל פה הכל, שזה מדהים, שזה ממש סוג של זיכרון לאומי, הייתי אומר. זה מסוג הדברים שהם זוכרים, יש את האבוט וקוסטלו נדמה לי, הוזון פרסט, ותגיד, תשדר את הדבר הזה לאנשים שאין להם מושג בבייסבול באמריקה, הם כן. לא יבינו מה אתה רוצה מהחיים שלהם, פשוט לא יבינו, no way.
תשמע, היו סקצ'ים שלמים של סיינפלד, היו על בייסבול, כן, כן. פרקים
שלמים. Great remarks.
כן,
ג'ורג'.
אנשים שם, דמויות כמו מיקי מנטל, כמו ג'ו די מג'יו, שנכתבו עליהם ספרים ושירים, בייב רות, וזה זה כל כך מדהים לראות החיבור
הזה. לא, הפרסט בייזמן של המץ, כן ירק או לא ירק, איך קראו לו, נו, נו, מהאליפות, הפרסט בייזמן של המץ. יצא לי כרגע השם מהראש. הרי היה שם הסיפור.
קית' הרננדז.
קית' הרננדז, שגם משתתף בתור הדייט של איליין. כן, כן, כן. והיא ברחה כאילו מהשם. נו, נו, נו.
כל הדברים האלה זה משהו שהוא, אתה יודע, אחד הדברים המדהימים, דיברנו על, עכשיו היה באמת משחק הזוי, כי עוד פעם, זה רק באמריקה, היה את הסרט Field of Dreams, לפני 30 שנה בדיוק.
שאני מת עליו, אני פשוט מת עליו הסרט הזה. אני יודע שאתה אולי קצת ציני יותר.
לא, 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 אני אומר, כסרט, אני לא החזקתי ממנו. תראה, יש בכלל בעיה בסרטי ספורט, אתה יודע את התוצאה. זה בערך כמו הבדיחה על ההוא שהסתובב בהקרנות של טייטניק, ואמר להם, הספינה טובה עד בסוף.
כן, כולם מתים.
כן, אבל הרעיון פה הוא לא לראות את איך מריס חוות 61 הומרנס בסרט 61, או איך, כלומר, הרעיון הוא להיכנס, לראות את הדברים האלה, אתה יודע, להיכנס את לעולם של האגדות האלה.
כן.
ו-Field of Dreams, אז אני אומר, כסרט אולי, אתה יודע, לא היה נכנס לפנתיאון האישי של הסרט.
אני לא חושב שהוא סרט בייסבול. הוא לא סרט בייסבול.
לא, הוא לא שלי, הוא סרט...
בדיוק. הוא סרט מורשת, סרט, סרט על החיים, אוקיי?
כן.
נכון שזה המון קלישאות, זה סרט האבא על... והבן,
אבל... זה אבל, סרט אבל... על אמריקה שמחפשת את אמריקה של פעם. אמריקה
שהייתה... ויש לך כמה קלישאות שהרבה מאיתנו לקחו לחיים. אני יכול להגיד על עצמי, שוב, בקטנה, אני לא המצאתי את שום תרופה לשום סרטן, אבל if you beat it, they will come, או he will come, ואחר כך הפך ל-they will come.
כן.
זה נכון, זאת אומרת, סתם אני ממש אגר עכשיו...
אבל זה כל כך אמריקאי, הרעיון הזה.
זה כל כך אמריקאי, אבל הוא גם נכון. זאת אומרת, כשאני התחלתי סתם באמת בקטנה, והשאלה הכי מופרכת שאפשר להותר לדעת, כשאני התחלתי להיות עצמאי, באתי מעיתונות הכתובה שאף אחד לא הבין את המילה תוכן, ואני אמרתי, אוקיי, אני מבין שצריך יהיה את השירותים ואת הדברים שאני יודע. יש מצב שאנשים יצטרכו לקנות, ואז אמרו לי, אבל אין, הלקוחות לא מתאים, לא מבינים, ואף אחד לא יוצא את זה, מי ישלם על זה, כל אחד יודע לכתוב, כל אחד יודע זה. אז באיזושהי דרך כתבתי פחות או יותר בראש שלי, או קצת הנייר, את המוטו העסקי, ובפירוש אמרתי לעצמי, if I build it, they will come, and they did.
נכון.
אני לא מיליונר, אבל זה מה שאני עושה כבר 20 משהו שנה.
נכון, ואותו דבר, אולי לא במילים האלה, אבל שאמרת לי, יש קהל לפודקאסטים, אמרתי, תעשה פודקאסט, יהיה לו קהל.
They will come.
וכל הרעיון הוא, וזה לא רק אמריקה, זה גם ישראל, אתה יכול, כולם זוכרים איך שפעם היינו נאיבים, והיינו, לא אני, אבל לדור של ההורים שלי, איך היינו נאיבים, לטוב ולרע. איך אמא שלי אומרת, ההורים שלי היו עסוקים בלבנות את הארץ, הם לא עסוקים בלגדל ילדים.
וההורים שלי וההורים שלהם היו עסוקים איך לברוח מאירופה, אז גם להם...
כן, אבל אתה אומר, מצד שני הם זוכרים, כמו בשיר של שלמה ארצי, שדות של אירוסים, לא היו בתים, לא היו דברים, יש איזשהו געגוע...
ויתושים.
כן, ויש איזשהו געגוע ומדוזות. יש איזשהו געגוע לפעם, לישן, לטוב, ולטוב עוד פעם, לטוב ולרע, make America great again, אותו דבר בדיוק, ויש איזושהי תפיסה שפעם היינו נאיבים, ואז גדלנו, והנאיביות הלכה.
אני מניח שגם בדור של אלה שחשבו שהיינו נאיבים, זאת אומרת,
לגמרי,
הם חשבו ככה על הדור שלפניהם.
נכון, והסרט הזה הצליח בגלל המטאפורה הזאת של בייסבול, שגם כן היה את הרעיון הזה שבייסבול פעם היה משחק נאיבי, ואז הייתה המחירה הגדולה, ואז היה כל הסיפור הזה של ג'ולס ג'ו, וכל זה שמכרו את המשחק, ובעצם מתה הנאיביות. וכאילו, בסופו של דבר, באמת הסרט הזה אומר, כולנו רוצים להיות עוד פעם, רגע אחד הילד שמשחק בקאצ'
עם אבא שלו.
כן, קאצ' עם אבא שלו. מגלל, ובא שהם באו ועשו הליגה, הם לקחו את המגרש הזה שבו התרחש, שבנו אותו באותו שדה תירס, ובנו ליד מגרש אמיתי באותו שדה תירס.
כן.
וכמו אמריקה, הם לא עשו שם משחק רבה, הם לא עשו
משחק שם... אמיתי,
המשחק אמיתי, שהתוצאה... אמיתי,
ומשחק שהיה לו משמעות, שעדיין יש לו משמעות, כי היאנקיז התחילו להתעורר אחרי כל הצרות שלהם.
נכון,
אחרי הטרד, הטריידינג דדליין, ונדמה היה שהם הולכים, וחטפו מהסוקס.
נכון, וחטפו רן בסוף, וזה לא משנה.
ווק אוף לתוך השדה.
ואתה אומר, ואתה רואה את המשחק, והשדר באיזשהו שלב אומר, האמת היא עם, אתה יודע, הממדים והרוח, והפה והשם, ואתה, אבל זהו, והקטע הזוי, ושוב פעם, כל כך אמריקה, הווייט סוקס ניצחו.
לא, זה מה שאמרתי, ווקו פורמן של הווייט סוקס.
100 שנה אחרי שהווייט סוקס מכרו את הוולד סיריז, את האליפות,
ונגד מי? נגד המיידי ינקיז, נגד הדמון הגדול.
כן, שאגב, אחרי, באמת אחרי 2018, הוקמה ליגה, MLB, והייתה המכירה של בייב רות, שהפכה בעצם את היאנקיז, ויצרה את הבייסבול שאנחנו מכירים.
זה לא המכירה כמו המכירה של שולס, אלא המכירה, זאת אומרת, שהוא עבר מבוסטון לניו יורק.
כן, 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 סליחה,
שהטרייד או מה שזה לא יהיה.
הטרייד שהם עשו, אבל הטרייד הזה בעצם, ועוד כמה שינויים שהיו בחוקים, וההקמה של הליגה,
כן.
היא בעצם בייסבול משחקים, כמו שאנחנו מכירים אותו, משחקים אותו מ-1920, לא מ-1850.
זה בטוח, זה בטוח.
והרעיון הזה, זה כל כך, התרבות הזאת והמודעות, תשמע, אני לפעמים אומר, הלוואי ואנחנו היינו מודעים כל כך לעבר שלנו במדינת ישראל, אולי היינו עושים החלטות אחרות, קצת, היה לנו קצת יותר פרספקטיבה.
מצד שני, אמריקה של העשור האחרון.
אני לא אומר שאני האחרון שאגיד, תשמע, אני האחרון שאגיד משהו טוב על אמריקאים, אבל אני אומר, כשזה מגיע לדברים האלה, הייתי שמח ללמוד מהם.
אני מת על אמריקאים, גם על הטמטום שלהם. אני מת על, לא, אני באמת מת על אמריקאים, כי הם כל כך טוטליים בכל דבר שהם עושים, אם זה ב-NBA, שהפכו אותו להיות סוג של שואו.
בלק. לבלק לייף מאטרס בזה.
כן, לא, לא, הרבה לפני, הפכו את ה-NBA, דיוויד סטרן, אין מה לעשות, הפך אותו למשחק שהוא כמעט משחק ללא מגע, ושואו מטורף. וכשאתה רואה משחקים קצת או בדוקו של ג'ורדן, או כל מיני כאלה, או עכשיו יש את הדוקו של The Man is on the Palace, הסיפור הזה של המכות בדטרויט, עם ג'רמיין אוניל ורון ארטסט, שבאמת היה מקרה קליני קשה, אז אתה מבין שפה ושם שמישהו דוחף מישהו פה היום בליגה, וזה ישר פאול ופלגרנט ומורחקים והכל, מה זה שם? זה מלכו מכות רצח. ואז ג'רמיין אוניל בדוקו אומר, סליחה, כל משחק יש מה שנקרא benches cleared בבייסבול, הם הולכים מכות על בסיס יומי. אני זוכר את התמונה של נולן ריין, תופס בראש של רובין ונטורה וחובד בו באטרף, ואני לא בטוח שהוא הורחק בכלל, זאת אומרת, זה פשוט, זה מה שהם עושים כל הזמן. אבל אנחנו מגיעים למחוזות. תשמע, אפשר לדבר על בייסבול, כמו שמדברים על בייסבול ימים ושעות והכל, אבל
אני מציע, אם מישהו...
אנחנו נעשה פרק נפרד על בייסבול.
בכיף, אני רק, אם יורשה לי, אם מישהו זה מעניין אותו, וזה באמת מושך, או שהוא אהב, או שהוא רוצה לשמוע,
כושר הדוג.
כן, בייסבול פודקאסט COIL. עשיתי את זה קל.
אני יותר מזה, אני אקדם את זה, כשאני אקדם את הפרק הזה,
אני
אקדם את זה בטוויטר, כי א', כמו שאמרנו, יש לנו הרבה הרבה נושאים משותפים לשיחה, אבל באמת זה כיף, זה כיף כי זה להיכנס לעולמות, כמו שראית, אנחנו לא תכננו לצלול לתוך סוג של נוסטלגיה כזאת, ופתאום להרגיש את זה מבפנים, שזה עולה לנו דברים שאני לא זכרתי שאני זוכר, אתה יודע, אתה עוד פריק, אני קצת פחות. רציתי שבפרק השלישי נדבר קצת על מוזיקה, ואנחנו נעשה את זה גם בנפרד, כי זה יצא נורא ארוך, אבל היה לי נורא מעניין. אז אני כן אגיד שכמו שאמרתי בפרק הקודם, אני רוצה שנעסוק גם במוזיקה, אני מתכוון לעסוק גם במוזיקה, בתרבות, ועוד יהיו ערוצים אולי בעתיד, אבל כרגע הצלחתי לגייס את הלהקה שהבן שלי הוא אחד מחבריה, הוא המתופף של להקת סיילנט רגרשן, והסולן והגיטרה המובילה וכותב רוב המוזיקה הוא החבר שלו טיילר, והבסיסט הוא הבן דוד של גלעד, שהוא תובל פולק, שהוא הבן של צביקה, שהתארח אצלי לפני כמה פרקים, הוא מתעסק בתיירות ובנופש ובמורה דרך ועוד כל מיני דברים. קיצור, הכל פה ויש במרתף אצלנו בבית חדר טופים. זאת אומרת, הכל פה, הכל פה מעורבב, ואנחנו גם אוהבים לראות בייסבול ביחד, כן, כן. אז הם מגדירים את עצמם רוק אלטרנטיבי, אני, הקטעים של הפתיחה והקטעי המעבר שלקוחים מהם, ובפרידה ממך אני הולך להשמיע שיר שלהם שנקרא, אם אני זוכר נכון, לייט, ואם לא, אז אני אתקן את זה אחר כך בעריכה. אבל אני בטוח שאתה, יהיה לך גם מה להגיד על המוזיקה שלהם. סיילנט רגרשן, אפשר למצוא אותם בפייסבוק, ואפשר למצוא אותם ביוטיוב, אבל יש להם כמה קליפים, וזה לקוח מתוך מה שהם קוראים אלבום המחורה, שאני לא יודעת כמה היום הם מוצאים אלבומים, אבל הם מתעסקים בזה כבר הרבה זמן, וזה באמת כיף, כי גם אני שפחות מחובר למוזיקה, אבל עוד איכשהו חשוף ומוכן, אבל אפילו אנשים במשפחה, נקרא לזה ככה בעדינות, שמבחינתם זה רעש, פה ושם נהנים לשמוע את זה, אז כנראה שהם עושים את זה לא רע. כן.
זה טוב, זה היה מעניין.
אז תשמע, ארז, קודם כל, תודה על הזמן הזה, קצת היה לנו כמה קשיים טכנולוגיים טכניים בימים האחרונים, אבל אני מקווה שהתגברנו, ובגלל שלשנינו יש ציוד ברמה סבירה, אז אני מקווה שגם כל הסאונד, כל מה ש... כל התקלות של הסשן הראשון שלי, לפחות עם המרואיינים שהיו בווליום שונה והקלטות בגובה שונה, הדברים האלה הולכים ומסתדרים. אני גם לומד לעבוד יותר טוב על העריכה של הפרקים האלה. בסוף אני יודע לעשות את זה. אז תודה, ובוא נשמע ביחד את השיר של Silent Regression, ואני חושב שאפילו לא צריך פרק סיום, זאת אומרת, סיימנו. אז...
בכיף.
אנחנו נתראה, נתראה. אתה תהיה אורח קבוע, אני כבר אומר לך, כי אני רואה שאנחנו נעביר ככה שעות וימים.
אין בעיות.
אוקיי, רז.
אני פה מתי שאתה צריך.
בכיף, בכיף.
תודה רבה.
ואם אתה שומע על מספרים ועל כאלה שאני לא יודע עליהם, אל תהסס, תגלה לי.
תקשיב, אני אמרתי את זה לך, אני אגיד את זה גם פה, היה ברגע ששמעתי שאתה רוצה לעשות פודקאסט, אני אמרתי, אני אעשה הכל כדי לעזור לך, כי...
אוי, נהדר, תודה.
אם יש מישהו שאני רוצה שיהיה לו קול באינטרנט, בפודקאסטים, זה אתה, ואני בינתיים, אני חייב להודות שלא התבדיתי, אני מקווה שלא ת... דיר בעלק, אתה מאכזב אותי בהם.
אמרתי לך, יש פה waiting list, זה מתחבר שוב לעיתונות הנוכחית ולמה שאפשר לה וצריך היה לעשות אחרת, ויש לי תחושה שאני עולה על איזה, מצליח לייסד איזושהי נישה,
אני בטוח,
שאולי יש לה סיכוי להיות קצת שונה נקרא לזה מרוב הרעש שמסביב, אני מקווה.
אני בטוח, אני מציע שתן לדברים לקרות, ואתה... אתה תרגיש בבטן מתי לעשות את השינוי.
אני לא יודע אם יש שינוי, אני יכול שנעשה אותו דבר.
גם טוב.
אוקיי, תודה ארז. אז נעבור למוזיקה ולהתראות בינתיים. ביי ביי.